מהפכת אלוהים, מאת הפרופסור חוקר המקרא יאיר זקוביץ', יש ספרים שהם באמת משני מציאות, לא רק משני מציאות פנימית שלנו הקוראים, אלא ספרים ששינו את מהלך ההיסטוריה. התנ"ך הוא אחד מהם, גם הברית החדשה, הקוראן, המניפסט הקומוניסטי כמובן. אז בהוצאת מגנס מקדישים סדרת ספרים לספרים האלה ששינו את העולם ואת מהלך ההיסטוריה, וכמובן הראשון הוא התנ"ך. שלום פרופסור יאיר זקוביץ'.
שלום וברכה.
אז אתה קורא לספר מהפכת אלוהים, ואתה מציג את התנ"ך כספר מהפכני בהרבה מאוד מישורים. למעשה אתה מונה 16 מהפכות שהתנ"ך חולל, והראשונה שבהן היא המהפכה המונותאיסטית, המעבר הזה מאלילים רבים לאמונה באל אחד. הפרידה מעבודת האלילים הייתה פרידה ארוכה וקשה, ולדעתי במובן מסוים היא נמשכת עד היום.
כן.
אז מה היה הרגע הזה של הבחירה באל אחד מופשט כל יכול על פני הדברים המוחשיים? כן, האלילים, שאפשר לתת להם שם וצורה ומיקום.
קשה לזהות את הרגע, מפני שבעלי המהפכה הזאת לא רצו שהמהפכה תיראה כמהפכה. בכלל, מהפכות בתחום הדת בדרך כלל מבקשות להיראות כהשבת עטרה ליושנה, ולא כמהפכה.
הן תמיד הדרגתיות, נכון? משמרות חלק, משנות
מאוד,
חלק,
מאוד,
לאט לאט.
מאוד הדרגתיות. ופולמוסיות, כיוון שאי אפשר לעבור לעולם חדש מבלי להרוס קודם כל את העולם הישן.
אבל הורסים את זה בשקט.
הורסים את זה בשקט, בעדינות, אבל גם צריך להיבדל מהעולם שסביב. והמהפכה המונותאיסטית הזאת הביאה לתפיסה בדלנית, כל העולם בצד אחד ואנחנו בצד השני, ואין קשר בינינו לבין העולם. לכן אברהם שלנו מגיע לארץ בגיל 75 שנה, אנחנו לא יודעים דבר על חייו בעולם האלילי. האבות אחר כך יורדים למצרים, וגם שם חיים במובלעת בארץ גושן, מנותקים לכאורה מן החברה המצרית, ואיפה מקבלים את התורה? בוואקום תרבותי במדבר. כי לומר לך שכל מה שקיבלנו שם, כחול לבן, ישר מאלוהים, בלי קשר לדתות המזרח הקדום, לחוקי המזרח הקדום, כמובן בלתי נכון מבחינה היסטורית לחלוטין, אבל זה פרי המגמה, התופעה הבדלנית זו שמאפיינת את כל ההיסטוריוגרפיה המקראית לדורותיה.
אבל בעצם אנחנו לא חיים בוואקום, ובמשך שנים הכנענים, כל העמים של האזור היו קשורים אלינו ממש, בקשרי תרבות, קשרי מסחר, קשרי נישואים, אז זה היה ממש פרידה קשה מהתרבות האלילית.
בוודאי, בוודאי. אם יעשו לנו פעם בדיקה גנטית רצינית, יגלו שאנחנו, רבים מאיתנו בעצם נושאים את הגן הכנעני. כלומר, בסופו של דבר, ההבחנה בין כנען לישראל הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד כואבת, ולכן גם מבקשים להדגיש שאנחנו לא קשורים לכנען. כבר לפני שאנחנו עולים על במת ההיסטוריה, מקללים את כנען, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. בלוח העמים, בבראשית פרק י', אומרים לנו שהכנענים הם מצאצאי חם, הם והמצרים, ואילו אנחנו מצאצאי שם. שוב, את רואה את המגמה הזאת, לא גיד, אתם לא קשורים לכנען, אבל אנחנו הרי יודעים שהשפה שלנו היא שפה כנענית, כמו כל השפות הכנעניות האחרות.
וחלק מהמיתוסים נכנסו גם אלינו.
והמיתוסים שלנו, יש ספרות עשירה שנתגלתה בעיר אוגרית בסוריה היום, עיר בה שספרותה, תרבותה ולשונה כנענית, ואנחנו רואים שהדמיון הרב בינינו לביניהם. כלומר, הקושי הוא להיפרד דווקא מהקרובים והדומים לך.
אתה יכול להגיד על איזה צורך נפשי ענה המעבר הזה מאלילים רבים לאל אחד? מה פתאום מתרחש הדבר, התנועה הפסיכולוגית הזאת בנפש של עם?
תראה, בפסיכולוגיה אני לא מבין, אבל אני חושב שהאמונה באל אחד היה לה יתרון אחד גדול, והוא הפן המוסרי. מפני שברגע שאתה מאמין באלילים רבים, לכל אל יש את האינטרסים שלו, וכל אל מקדם את הקרובים לו. זה נשמע כאילו אני מדבר על פוליטיקה עכשווית, אבל לא, אני מדבר על פוליטיקה של אלים. בעוד שכאשר אנחנו מאמינים באל אחד, אז אין אהבות ואין קנאות ואין צנאות, אלא יש לו מערכת חוקים מוסרית משלו. כלומר, אני חושב שבאמת אלה שקידמו את המהפכה המונותאיסטית, הרעיון המוסרי הוא היה אחד הרעיונות המרכזיים שהדריך אותם.
זה גם מוסר וזה גם לאחד את כולם תחת אותם כללים. יפה, אם יש אל אחד שהוא חל על כולם, אז כללי המוסר חלים על כולם.
בדיוק, וזו אחת, עוד אחת הסיבות שהתורה שלנו ניתנה במדבר, כי שם היה כל העם ביחד. אחר כך כשנכנסים לארץ, כל אחד, כל שבט במקומו, בכל אזור ואזור של הארץ, ואין תקשורת של ממש בין האזורים השונים. אבל לכאורה כשהיינו במדבר, התיאור ההיסטוריה או הלא היסטוריה הזה, זה הרגע לקבל את התורה. זה גם הרגע שאנחנו אמורים לחוש תחושת חובה כלפי אלוהים שהוציא אותנו ממצרים, ועכשיו אנחנו נכבד אותו ונמלא את תורתו. ומתן תורה במדבר הוא גם בעצם הכנה לחיים בארץ. כאן אנחנו מקבלים את מערכת הכללים, את החוקים, שיסייעו לנו להיות אומה שומרת חוק בארצה.
המהפכה השנייה שאתה כותב עליה בספר היא מהפכת הסיפורת.
כן.
זאת אומרת, העלאה של הגרסאות שנמסרו בעל פה לכתב, ואולי כדאי להגיד מילה אחת, אתה יודע, אם אתה חוקר המקרא המפורסם איתנו על הקו, על מי כתבו את התנ"ך ומתי? זו הרי סדרה של טקסטים שנמסרו בעל פה, ואחר כך נכתבו ונערכו ועברו תהליך של התקבלות במשך מאות שנים,
כן.
ונוצרת מה שנקרא היום הסיפורת התנכית.
כן, אז באמת הכתיבה, כמו שאת כבר אמרת עכשיו, היא לאורך מאות בשנים. כדי להתחיל לכתוב, כתיבה ספרותית ברמה שכזאת, ברור שכבר צריכה להיות מדינה מסודרת, צריך להיות מנגנון מסודר, פקידותי, צריכים להיות סופרים, בעלי מקצוע, ודבר כזה לא יכול להתרחש לפני הממלכה המאוחדת, לפני ימי שלמה, מאה עשירית לפני הספירה. זאת כנראה התחלת תהליך הכתיבה. ואחר כך התהליך הזה נמשך במשך מאות בשנים, ביהודה, בישראל, הולכים ונכתבים טקסטים, כאשר כמובן הכינוס הסופי הוא גם כן תהליך הדרגתי שלא בא לידי סיום אלא בתקופת שיבת ציון, לא בא בעצם לידי סיום לפני המאה השנייה לפני הספירה. כך שיש לנו פה טווח עצום של יוצרים רבים, ברובם כמובן אלמונים, איננו יודעים מי הם. אנחנו יכולים לנחש מה חוגם, מה האידיאולוגיה של כל חוג וחוג שכזה, אבל אנחנו באמת רב הנסתר מן הגלוי. תהליך הקנוניזציה, כלומר ההתחאה, שזו עוד מהפכה, ההחלטה מי לנו ומי לצרנו, איזה ספר בפנים, איזה ספר בחוץ, זה גם תהליך שקובע מי שייך לעם שלנו ומי לא שייך לעם שלנו. מפני שאם למשל בספר התורה אמרנו שהמואבים והעמונים לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, כאשר שילבנו את מגילת רות בתוך הקנון, בזה נתנו הכשרה לנשים מואביות והעמוניות להצטרף אל העם. כך שגבולות הספר וגבולות העם היינו הך. בעצם ספר התנך הוא ספר שיצר עם. עם יצר ספר, אבל בו בזמן הספר יצר את העם.
עכשיו יש הרי ז'אנרים שונים בתנ"ך,
כן.
ז'אנרים של כתיבה שונים, אתה מדבר למשל על המהפכה החוקתית, כן, הדידקטית,
כן.
שפתאום יש באמת ספרים והיקרא וכולי שיש בהם מערכת של חוקים,
כן.
אתה מדבר על הדמוקרטיזציה של התפילה שאנחנו מוצאים בספר תהילים, שבעצם
כן.
כל אחד יכול לקחת את הטקסט הזה ולהתפלל לאלוהים שלו בכל רגע, בכל מקום, בכל מצב, ואתה מדבר גם על הסיפורת של התנ"ך,
כן.
ואתה קושר את המהפכה של הסיפורת, אתה מגדיר אותה ככתיבה כמו מחזה, כן? כתיבה
כן.
שמונעת מתוך פעולות ומתוך תכלית, סיפורת התנכית, אתה אומר, היא גם משרתת את הרעיון המונותאיסטי.
כן.
אז באיזה מובן הסיפורת של התנך משרתת את הרעיון המונותאיסטי?
כבר הזכרת ואמרת שהרי אנחנו עוברים מבעל פה לבכתב. והרי רווחו סיפורים, וסיפורים התהלכו בקרב העם במשך מאות בשנים, וסיפורים לא פעם, כמובן, שיקפו את המצב הקדם מונותאיסטי. הסיפורים פופולריים מאוד. קחי למשל סיפור כמו סיפורו של שמשון, סיפור של איזה ענק מיתולוגי, מין הרקלס עברי שכזה, חצי אל שכזה, שנסיבות לידתו בוודאי גם היו דומות לנסיבות לידתו של הרקלס, ועכשיו צריך לקחת את הגיבור הזה, לגייר אותו, כלומר להפוך אותו לגיבור מקראי כשר, שהוריו בני אדם, וכמובן שהוא, אם הוא פועל והוא רב כוח, הכוח בא לו מאלוהים ולא מעצמו. כלומר, הולכים ומתאימים את המסורות הפגניסטיות, הפגניות, האליליות, מתאימים אותם לאמונה באל אחד.
וגם נוטשים את המיתוסים לטובת היסטוריוגרפיה, כמו שאתה בדיוק. אומר, שמשון הוא מין מיתוס, כן, שמש אל השמש, כן. והוא הופך לדמות היסטורית.
בדיוק.
עם אבא ואמא, עם התחלה, אמצע וסוף, וגם כל הפעולה שלו עם תכלית. הסיפור כן. הרי בא ללמד אותנו איזה לקח.
ושימו לב גם שכמובן מצד אחד קוראים לו שמשון, שבוודאי מסגיר קשר לשמש, אבל מצד שני נמנעים מלהסביר את השם כדי לא לומר שזה קשור לשמש, שזה בהחלט צעד פולמוסי אנטי מיתולוגי.
אז אתה כאמור מדבר על 16 מהפכות לפחות שהתנ"ך חולל, למשל תיקון השבת שהוא מהפכה חברתית, כן. או מה שככה מאוד משך את תשומת ליבי זה כינון האופוזיציה למוסד המלוכה. אתה מדבר על התנגדות שקטה של התורה למוסד המלוכה.
כן, גם התנגדות שקטה של התורה למוסד המלוכה, גם במהלך ההיסטוריוגרפיה אנחנו רואים שפשוט רמת המנהיגות הולכת ויורדת. כלומר, אם בתחילה היו לנו מנהיגים שהיו נביאים, משה, יהושע, כאשר אנחנו הולכים וחוטאים, אלוהים מוריד לנו את רמת המנהיגות מרמת הנביאים לרמת השופטים, ואחר כך מרמת השופטים, אוי ווי, לרמת המלאכים, ועם המלאכים אנחנו כבר דוהרים במדרון, כן?
אל ראשי ממשלה ונשיאים.
זה לא, אני אמרתי, אבל זה, אני, משום
מה... באופן כללי.
כן.
באומות שאנחנו לא מכירים.
הדבר המעניין שבכל זאת, כאשר אנחנו נמצאים בגלות, נוצרת איזו נוסטלגיה. זוכרים לטובה את הימים שהייתה לנו ריבונות, והיו לנו מלאכים, והיה לנו דוד. ולכן יש לנו מין חזונות נבואים שכאלה, על ימים ששוב יהיה לנו איזה שליט מבית דוד. אבל המעניין הוא שחלק מן הנביאים, כמו למשל נבואת ישעיהו בפרק י' א', על החוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, הנבואה הזאת לא תזכיר את המושג מלך. להפך, היא תציג לנו מין מישהו אומנם מצאצאי בית דוד, מנצר לגזע ישי, אבל האיש הזה תנוח עליו רוח אדוני, והמושג הזה של רוח שתנוח זה מושג נבואי. כלומר, אם אתם רוצים בכל זאת איזה מנהיג דודי, אז בואו נתפשר, ניתן לכם מישהו מהבית הזה, אבל אנחנו נקפיד שהוא לא יהיה מלך, אלא נחזיר את היסוד הנבואי למנהיגות.
אז החתירה זאת תחת מלכים, וגם למשה אתה מציין, לא קראו מלך, למרות שהוא גדל כמלך, כן, או כבן כן, מלך, הוא מיד כן. נעשה נביא, ולא הכתיר אותו כמלך.
בוודאי.
הפרופסור יאיר זקוביץ', התנ"ך, מהפכת אלוהים, ספר חדש בהוצאת מגנס, מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, שלום שלום.
להתראות.